מידע לכל שלום רב, אנחנו אומרים שלום לרב צבי סילבר, מומחה לכלכלת המשפחה, בדגש על המשפחה החרדית. שלום לך.
שלום, שלום, שלום וברכה.
אנחנו כאן כדי לשמוע ממך על מיזם חדש שהקמת בשם שלח לחמך. זהו בעצם מיזם שקורא לעצמו הפתרון האמיתי לנישואי ילדים. בוא תספר לנו מהו המיזם הזה.
המיזם בא לענות תשובה לשאלה שנקרא לכולנו, והיא איך אפשר לחתן ילד מכסף שלנו, בלי להיכנס לחובות, גם להיות שמחים בחתונה, וגם אחרי החתונה לא נהיה במצב שנצטרך לשלם לפעמים עד החתונה הבאה, ולפעמים גם עד החתונה של הילד האחרון שיש לנו. זה המיזם. המיזם הוא בעצם לא מחדש שום דבר. הוא בסך הכל מנגיש מידע שהיה ידוע ליודעי חן בלבד, אם משתמש בלשון הזו. זאת אומרת, המצב בשוק היה די ברור. הקרובינו, שאני אומר רובינו, אני מקלל את עצמי, והעניין שלף שאני עסק בכלכלה הרבה שנים, אבל הנושא היה פחות ידוע ופחות מונגש לכולנו. ומה שעשינו בעצם בשלח לחמך זה שבעצם נתנו את האפשרות לאנשים שכולם יוכלו מה שנקרא לעשות את זה.
בוא נאמר ככה, אנשים שמחתנים ילדים יודעים שיש הרבה סייעתא דשמיא, אבל גם אתה יודע, אנשים או שהם חסכו במשך השנים, או שהם לוקחים הלוואות. מהו הפתרון שלכם?
יפה. אז הפתרון שלנו זה חיסכון, אבל כמו שאמרת, יש מיעוט של אנשים שחסכו, ואתה מדבר ביחס לאחוזים, אז יש אולי 15 עד 20 אחוזים אנשים שחסכו.
וגם מי שחסך, אז זה אולי לכמה ילדים ראשונים.
יפה, וגם אלה שחסכו, בעצם זה לא נתן שום דבר, כי סתם אם ניקח מספרים, היום רק לחתן ילד עולה לכל צד, חתונה צנועה בין 100 ל-150 אלף שקל, זאת אומרת, בשני הצדים ביחד יכול להגיע לאזור ה-200 עד 300 אלף שקל, ובשביל זה צריך את הכסף. ואם נעשה חשבון נחלק את זה ל-20 שנה, אז אנחנו לא מגיעים לשום סכום שיכול, מה שנקרא, להצדיק, לוודאי, כמו שאמרת, לכמה ילדים. אז
ואנחנו מדברים, לא... אתה מדבר בעצם כעת על הוצאות חתונה וסביב החתונה, לא מדברים על דירה, מדברים על הוצאות חתונה.
נכון, אין ספק שמי שרוצה לדבר על דירה, אז הוא ממש נקרא כבר היה צריך מזמן לבוא לרעיון שאנחנו מדברים עליו. אבל גם אם נדבר על חתונה בלבד, אז זה מספיק כבר לחשוב מה אנחנו עושים. אבל כדי לא להיות במקום של הלוואות, ולהיות במקום של חיסכון, אז יש דבר שהוא ידוע לכולנו, אבל בתחומים אחרים. והדבר הזה נקרא שוק ההון. שוק ההון זה בעצם מקום שאנחנו בלי לדעת, סוג של הכריח אותנו, ואנחנו נמצאים בו. כל מי שיש לו פנסיה, כל מי שיש לו חיסכון לכל ילד בשנים האחרונות, הכסף לא נמצא בשוק ההון. והעובדה, שכסף נמצא בשוק ההון, אז יכלו להבטיח לנו פנסיה בגיל 67 לגבר, בגיל 62 לאישה, יותר דבר חיסכון לכל ילד, אלה שנמצאים שם כל התקופה, אז הכסף ישליש את עצמו. זאת אומרת, אנחנו בעצם מזהים ומגלים, ששוק ההון זה מקום שכשאנחנו נמצאים בו בצורות מסוימות, אז אנחנו הרווחנו ממנו ויכולו להבטיח לנו את העתיד, עד כמה שבני אדם יכולים להבטיח עתיד. פה בעצם הסיפור ששלח לכם אחד נכנס לתמונה. היא הייתה שאלה שהייתה על השולחן, רק אף אחד לא טיפל בה בצורה שנקרא ציבורית. אם זה נכון לגבי הפנסיות שלנו, אם זה נכון לגבי חיסכון לכל ילד, אז גם לגבי נישואי ילדים זה לא נכון. זאת אומרת, בעצם אנחנו מזהים שחיסכון בשוק ההון הוא דבר חיובי וצריך לעשות אותו.
יאמר לך מישהו, אוקיי, אני פותח תוכנית חיסכון לילדים, יש לי כבר 15 שנה תוכנית לילדים. במה אתם שונים בעצם?
איפה אתה פותח תוכנית חיסכון לילדים?
בבנק.
יפה, בבנק אתה לא מקבל, בבנק זה לא הגדרה. בבנק ההגדרה יש לחיסכון קם. גם בבנק זה לא שוק ההון, ובעצם הבנק מוכן לתת לך ריבית קבועה מאוד מאוד נמוכה, תמורת זה שהוא מבטיח לך את הכסף, זאת אומרת שאין מצב שאתה מפקיד את הכסף. אז זה לא הפתרון, הפנסיה שלנו לא נמצא בבנק, ואגב, אם אמרת את הבנק, חיסכון לכל ילד, זאת הוכחה, יש כאלה ששמו את הכסף בבנק, יש כאלה ששמו אותו בשוק ההון, אבל נתנו לנו אפשרות בחירה בלי להבין מה אנחנו עושים. אלה ששמו בבנק, הכסף בקושי צמח. אלה ששמו בשוק ההון, כמו שאמרתי, הכסף שילש את עצמו. זאת אומרת שבעצם חיסכון בשוק ההון, הבנקים לא עונים להגדרה הזאת, וזה בעצם המקום, בדיוק, והוא יצליח בדיוק כמו הפנסיות שלנו, בדיוק כמו חיסכון לכל ילד. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא ששוק ההון זה דבר מסוכן. שוק ההון זה דבר שהוא לא כל כך נגיש. יש כמה אפשרויות איך אנחנו יכולים להגיע לשוק ההון, ואפשר דרך הבנקים, לחשבון הבנק שלנו, אפשר דרך חברות הביטוח, ואפשר דרך בתי השקעות, ואפשר פתיחה של חשבון מסחר עצמאי. זה בעצם ארבעת אפשרויות שיכלנו לגשת לשוק ההון. אבל, ומעבר לזה שאנחנו מכירים את האפשרויות, גם כשניכנס, נו, במה נבחר, נכנס כיף את התיק שלנו, איפה הכסף שלנו יהיה, הפנסיות בחיסכון לכל ילד, בסופו של דבר עשו לנו חיים קלים, גם הכריחו אותנו, וגם אין שם הרבה שאלות, על אף שגם שמה, ומפה אני רוצה לקרוא לציבור, כל אחד שיפליר ושיבדוק את הפנסיה שלו, האם היא במסלול נכון. בעניין הזה אנחנו לא מתייעצים מסוכני הביטוח שעשו לנו את העניין, כי סוכני הביטוח הם לא צד בעניין מסיבה חוקית ועוד סיבות. מסיבה חוקית לסוכן הביטוח אסור לתת לנו ייעוץ. ופה אנחנו צריכים ייעוץ, מישהו שמבין בשוק ההון, מבין בתמילים, מבין במסלולים, מבין איפה הכסף שלנו נמצא, מבין מה היה, מבין איך את התרכובת, הרי כל תיק מורכב מכמה אפשרויות של השקעה, וכל זה בעצם מחליט אותנו למקום שזה מסביר למה עד היום נעשים את זה, כי אנחנו לא מבינים שוק ההון, זה לא החיים שלנו, וגם אנחנו יודעים שהרבה אנשים, רובם, שנכנסים למקומות האלה בעצם מגיעים למצב שהם מפסידים, אז אנחנו שוב פה חוזרים נקודת התחלה, אז מובן, למה לא עשינו את זה עד היום? איפה שהפריחו אותנו, לא הייתה ברירה, אבל איפה שלא מכריחים אותנו כמו פה. אז מה אתה מציע? זאת אומרת, בעצם אנחנו מגיעים לצומת שבאה ואומרת את הדבר הבא. אנחנו מבינים ששוק ההון זה הפתרון וחיסכון לנישואי ילדים, אבל מצד שני, שוק ההון זה משהו שהוא גדול, ענק, ורובנו לא מבינים. בוא, לכן אנחנו אומרים שבע, אל תעשה. בוא, שלח לחמך בעצם, המיזם הגיע, וננסה לקחת את המעלות, ולנטרל את החסרונות. מה בעצם שלח לך מציע לאנשים? הוא אומר ככה, אנחנו לוקחים מנהל תיק השקעות, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם בית השקעות בעל רישיון, שמוציא קרנות, ובשביל להוציא קרן היום לציבור, שהציבור יוכל לקנות אותה, צריך לקבל רישיון מהמדינה ולהגיש תשקיפים, זאת אומרת, המדינה מפקחת על כל המערך, וזה חוץ מהפיקוח של ההכשר, והבית השקעות הזה בעצם הקים קרן ייעודית לנושא הזה של נישואי ילדים. הקרן נקראת 5E, אסטרטגיות השקעות כשרות, דיימונד, פער הקרן ב-513-3304, כל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שנקרא מאיה, אתר של רשות ניירות ערך, בעצם נבדוק כל הזמן כמה כסף יש לנו בקרן, ומה הקרן משקיעה, מה הדברי ניהול שלנו, זאת אומרת, הכל שקוף ופתוח לציבור. זאת אומרת, שלח לחמך בעצם בא ואמר אנשים, תראו, אנחנו עושים את כל האופרציה. לוקחים אנשי מקצוע שהם הקימו את הקרן, הם מנהלים את הקרן, הם קובעים את התמהיל שלה בהתאם לצרכים שהם יודעים שאנשים רוצים להגיע אחרי 20 שנה למצב שיהיה להם כסף לחתן את הילדים, בלי חובות, זאת אומרת שהכל יהיה בהתאם לצרכים שלהם, וכל מה שנשאר לאדם זה להחליט כמה כסף הוא שם. זאת אומרת, השאלה כמה כסף הוא רוצה להיות בסוף. זה נכון שאי אפשר להבטיח לדבר בשוק ההון, אבל כשאתה מסתכל על העשרות שנים אחורה, אז אתה רואה תנועה, אתה רואה שמי ששם כסף לפני 20 שנה בסכום מסוים, צריך הדוגמה, מי ששם 300 שקל במשך 18 שנה, לפני 20 שנה, אז ב-2004, אז זה היה לו 65,000 שקל חיסכון, 300 שקל כפול 12 כפול 18, זה חיסכון, 65,000 שקל, והריבית, אם הריבית זה ריבית שלו, כולל העליות והירידות, אם אנחנו עושים ממוצע, כן? כן. אתה לא יכול לדעת בדיוק, אבל אם אתה עושה ממוצע, אז אנשים הגיעו שם לשילוש של הכסף. זאת אומרת, אנשים יצאו עם לפחות 200,000 שקל בכסף שהתדבר להם בקופה. זה מה שהיה עד היום. עכשיו, בדרך כלל, כשוק ההון אפשר לדעת מה יהיה העתיד, אבל יש תנועה. והתנועה הזאת אומרת שאם אתה היום תשים 300 שקל, אז יש הסתברות, אף אחד לא יכול להבטיח לך. אלא מה? אתה לא מבין מה צריך לעשות. ושזה שלח לך לך לקחת אותנו, הקמנו קרן, שהקרן הזאת מנהלת על ידי אנשי מקצוע, המדינה מפקחת על זה, הקרן נקראת קרן נאמנות, הכסף שלך מובטח ברמה הזאת, שהוא נשאר אצלך כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו פותחים לך חשבון בנק, על שלך, חשבון יהודי, שנמצא בחשבון נאמנות גדול בבנק פועלים, או בבנק מזרחי, יש לנו כתבי חשבונות שם, חשבונות דיגיטליים בשוק ההון, שאנחנו יכולים לקנות בחשבון הזה רק קרנות נאמנות. אגב, לא רק את הקרן שלנו, יכולים לקנות בזה עוד הרבה קרנות. ואתה כל הזמן מחליט שם את הכסף, הייחודיות הוא שבעצם אין לך עמלות נוספות, אם היית קונה דרך הבנקים, אפשר לקנות את הקרן שלנו דרך הבנקים, אתה משלם עמלות נוספות, מעבר לדמי הניהול, פה אתה משלם רק את זמי הניהול, ואתה לא משלם שום דבר, אתה מכניס כסף לחשבון, אתה יכול להכניס כסף לחשבון, וזה אחד החידושים הגדולים שלנו, כל סכום שהוא משקל, אתה יכול להכניס כסף לחשבון. ואתה יכול לעשות את זה בהוראות קבע, אתה יכול לעשות את זה בהשקלות חד פעמיות, אם פתאום קיבלת כסף נוסף, אתה יכול תמיד להכניס את הכסף, מאוד שקוף, אתה רואה ברמה יומית, כמו תנועות עובר ושאר, כמה כסף הזרחת היום, כמה כסף הפסדת היום, הכל מה שנקרא פתוח. Okay. ושזה חיסרון מאוד גדול, זה חשבון בנק שבבעלותך, רק אתה יכול להיכנס לשם. למנהל הקרן יש הרשאה, הוא אפילו לא מכיר אותך בשם שלך, יש לו הרשאה לקנות לך בכסף מוניות ברגע שלחצת על, על, ה, על המקום שנקרא קנייה, והוא קונה בכסף שלך. אתה רוצה לצאת? אתה לא סומך, מישהו סיפר לך סיפורים אחרים, זה לא בריא. אבל אתה יכול בכל עניין את משוך את הכסף, אתה לא רוצה לשלוח מכתב, אתה רוצה להגיש בקשה, אתה מוציא את הכסף מיד, אתה רואה את הכסף נזיל לגמיש כל הזמן. זאת אומרת, אם לסכם, שלח לך בעצם נציאן לציבור אפשרות, חשבון בנק נפרד על שמך, לחסוך כסף לחתונות של ילדים, לשתף במשחק האמיתי שנקרא שוק ההון, אתה תמשיך את החיים שלך אם אתה לומד, אם אתה עובד, אתה יכול מה שנקרא ליהנות, אתה לא משנה שום דבר בחיים שלך, אבל אתה יודע שפעם השנה אתה שם את הכסף שלך, הכסף לפי דרך הטבע מה שהיה עד היום, אמור להביא אותך למצב שתוכל לבוא לחתונה, מחייך ושמח. החזון שלי לקבל הזמנות בעוד 18 שנה מאנשים שיגידו לי, תשמע, בזכותך יש לנו כסף לחתן את הילדים בכבוד.
עכשיו, בסופו של דבר, אם מדובר בהשקעה, ואתה יודע, יש הרבה שמועות לפעמים בציבור על כל מיני השקעות, כן להשקיע, לא להשקיע, לא להשקיע. מי ערב לכסף הזה של האדם שמעביר את הכסף לקרן הזה? בשלח לחמונה.
זה מה שהדגשתי, וטוב שאתה שואל לי שוב. אין פה ערבות, בגלל שזה לא שאתה נותן את הכסף, זה חידוש. עד היום אנשים התרגלו שבשביל להשקיע כסף, הם צריכים לתת את הכסף למישהו, או למישהו חשבון מסוים. פעם שנה שהכסף שלך נשאר, אגב שוק ההון עובד ככה, שוק ההון האמיתי עובד בצורה הזאת, הכסף שלך נשאר לך כל הזמן, יש רק הרשאה לקנות מניות בכסף שלך. אתה לא מביא את הכסף לאף אחד, אף אחד לא יכול לגעת לך בכסף, אנשים שואלים אותי, מה יהיה עם בית השקעות ייפול? לא יקרה שום דבר, רק כל הראשים הטובים, היועצים הטובים שישים שם, לא יהיו יותר. אז אנחנו באותו שנייה קונים בכסף שנמצא בחשבון שלנו, קרן אחרת, אין מצב שאתה מאבד את כספך. יש מצב בשוק ההון שמניה ספציפית נפלה. איך פותרים את העניין הזה? וזה הדבר המסוכן בשוק ההון, זה שאם אתה נמצא בקרן שמנוהלת על ידי אנשים נכונים, אז הקרן הזאת אף פעם לא קונה מניה ספציפית, היא קונה מדדים, תמיד תראה, הקרן שלנו למשל מכילה קרוב ל-30-40 מעבר, זאת אומרת, חלק מה-30-40 זה גם מדדים, אבל מעבר לזה כוללת המון מניות. עכשיו, בדרך כלל, המיצוע בין המניות שהצליחו מאוד, ותמיד את המניות שעולות, ותמיד את המניות שירדות, המיצוע עומד, אם אנחנו לוקחים שנים אחורה, עומד על 7% וקרום שכולם חותמים עליו. אז מוצא עומד 10% ומעלה, בארץ אפילו ב-20 שנה האחרונות יש מדדים שעשו 12% ו-13% ו-14% בישראלי, וכמובן יש את המדדים האמריקאים ויש את המדדים העולמים, זה המעלה שבעצם יש מנהל שקרן, תמיד אומר לאנשים, אם אתה יש לך קרן שהיא בעצם כוללת בתוכה, תבהילים מאוד מאוד גדולים. ויש מנהל הקרן. כל מה שנשאר לך זה לעמוד בתנאי השלישי. וכשמתי שאתה שמעת במקום עבודה או בכולל, שצריכים להוציא את הכסף, אתה פועל במידת ההכנעה, שזה משהו שבמגזר שלנו צריכים לעבוד עליו מאוד מאוד חזק, כמה שאתה חכם. אבל יש דברים שאתה לא יודע, ואם המנהל של הקרן אמר לך עכשיו ממשיכים ולא עושים שום פעולה, אל תמשוך את הכסף. יהיה לך יתרון מאוד גדול. כל המרכזים מראים שאנשים שהפסידו כסף בשוק ההון, זה אנשים שהוציאו את הכסף שהיה ירידו.
עכשיו, זה נשמע כל כך הגיוני, למה לא עשו את זה עד היום? זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות של גמחים למיניהם, להפריש כסף, ועוד 20 שנה תקבל הלוואה מול הכסף. המיזם שאתה מביא הוא הגיוני מאוד, נשמע נכון מאוד, וכמו שהשאלה הישראלית ידוע, איך לא חשבו על זה קודם?
אני אספר לך סיפור, כשאני גם גיליתי זה במועד מאוחר מאוד, ובעצם הבנתי שכולנו משחקים את המשחק, אבל אנחנו לא עושים אותו מה שנקרא בכוונה, אלא בלי כוונה, בפנסיה זה בכוונה כל ילד, אז הלכתי לדבר עכשיו, והתעברתי בחברות הביטוח, שגם חברות הביטוח רצו מאוד לאמץ את המיזון הזה, אבל מסיבות מסוימות לא יכלתי לשתף איתן פעולה, מי שקצת מכיר את התחום, אבל אחד השאלות ששאלתי בהתחלה הדרך, כדי לראות האם במובן בחלום או שמה זה משהו אמיתי, שאלתי את אנשים שנמצאים באזורים של חברות הביטוח ולא רק, תגידו למה חיכו לי שאני אעשה את זה, והתשובה הייתה שבאופן פרטי אנשים עשו את זה. כל אחד מאיתנו שעשה עכשיו מחקר על אנשים שמסביבו יגלה שיש אנשים שעשו את זה. ויש גם יהודים, תלמידי חכמים גדולים, שהבינו שוק ההון, ועם חלקם דיברתי בצורה גלויה על זה, כמובן אני לא יכול לחשוף את שמותם, אבל שכה אמר לי אחד מגדולי רבנים, אמר לי, אני יכולתי לתת 400,000 שקל לכל ילד, בגלל שאני הייתי בשוק ההון מהרגע שהתחתנתי. אבל נתתי לילדים שלא נתתי לעשות את זה, כי צריך לדעת, אומר לי, גם כמו שלך, יכול להיות מאוד מאוד פתרון, כי רוב האנשים באמת לא מסוגלים לנהל תיק שוק ההון בצורה סבירה. זה גם הסיבה, כי באמת ללכת ולהקים מיזם ציבורי, וללכת להגיד לאנשים, לגלות להם, ולהתמודד עם כל העניין, זאת אומרת, גם להקים קרן, להקים קרן זה רישיון, להגיש את הבקשות, כן, לאן הוא היה עשיית את השמיע, שעם הבית השקעות שאנחנו עובדים איתו, וזה עבד בצורה הזאת, אז היחסית הלך מהר, צריך לדעת איך לעשות את זה, וצריך גם הרבה להשקיע בהתחלה, ולהשקיע זה אומר, להוציא כסף. אני אומר, זה פעם ראשונה, שהכסף של האנשים נשאר אצל האנשים, ולתורך העניין, הם משלמים דמי ניהול לשנה של 1.8% על קרן, זאת אומרת שאלף שקל שלהם שישכב אצלנו בקרן, אז הם משלמו על 18 שקל. אז ב-18 שקל, זה לא משהו שאפשר לא לממן את הפרסום, זה לא משהו שאפשר, מה שנקרא, לשלם לאנשים מזכורות, בשונה מכל מיני תוכניות שהיו עד היום, זה משהו שבאמת, באמת, באמת, בשנים הראשונות, איך אמר לי, אחד ממעלי בתי השקעות הגדולים ששמע על המיזם ושקל, האם גם מה שנקרא לפתוח את לו כזה מפלול, אמרו לי, תקשיב, חמש שנים הראשונות והוא צדק, חמש שנים הראשונות זה לא כלכלי. אחרי זה, אתה תגיע למספר גדול, אתה תגיע לשם, אומר, אז אני אתכנס לפתח עוד ערוץ. זאת אומרת, חשבו על זה הרבה. אגב, אני לא אגיד את הרעיון, היו אצל כמה אנשים בשנים האחרונות, כשהאוזן שלי נפתחו, בסייעת לשמוע שאני הסכמתי לשמוע על הרעיון הזה, והלכתי לבדוק אותו, וכולם במחנה המשותף הידע, ושלהקים כזה דבר, צריך בהתחלה הרבה הרבה השקעה, גם של זמן וגם של כסף, שבהמשך, בעזרת השם, זה יחזיר את עצמו בגדול. אבל כשהכסף של הציבור נשאר אצל הציבור, ועל זה גאוותנו, וזה פעם ראשונה שהציבור, לכל מה שנקרא, לדעת שהוא משקיע במקומות הנכונים, במקומות המושגחים, במקומות השקופים, מלשון שקיפות, זה צורה. כן, מצד אחד זה לא חדש, ומצד שני ההתארגנות בצורה כזאת מסודרת ומונגשת, זה חדש, כן.
עכשיו, אתה יודע שבציבור שלנו רוצים תמיד לשמוע מה דעתם של הרבנים, האם יש רבנים שמלווים את הפרויקט הזה, האם יש כשרות למיזם הזה, וגם האם אפשר לחסוך מכספי מעשרות?
כן, אז האיכשהו שיש לנו על הקרן, זה האיכשהו שנקרא כלכלה על פי התורה, לפי הוראות הגרי של ישי, זכר צדיק לברכה, של רבי אריה דביר שיבדל לחיים. זה האיכשהו של הקרן, יש תעודת ביקוח שלו על הקרן, זאת הכשרות. הנושא של כשרות בשוק ההון הוא נושא מאוד 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 רחב. יש דעות שלא צריך, יש דעות שצריך אפילו בדעה יותר מחמירה. כל אחד שישאל את רבו, יחליט האם מה שנקרא הוא צריך הכשר, ואם הוא צריך הכשר, האם ההכשר הזה מספיק לו. לגבי הנושא של רבנים, רבנים באופן כללי, המצב כרגע, אני גם בזה מעורב, שהרבה מהמוצים לא מספיק למדו את הנושא של שוק ההון, זה נושא מורכב, במיוחד הנושא ההלכתי. וכרגע יש מעט מאוד, על אף שנעשים כרגע קורסים, שחלק מהם אני שותף לרבנים, כדי להנגיש להם את המידע בצורה מסודרת, יחסית מהירה כדי שהם יוכלו לענות תשובות לשאלות, כי המצב הוא מתקדם והציבור רוצה תשובות לשאלות. האם הרבנים יתמכו בכזה מיזם? אז אני אומר פה את מה שאחד הרבנים אמר לי, כשבהתחלה ניסיתי לקבל מכתב כזה או אחר, אז הוא אמר לי, אתה פתחת עסק עם שליחות מאוד מאוד גדולה, אבל עדיין זה עסק, אז מה אתה רוצה שנכתוב שכולם הגיעו לעסק שלך?
כן.
אז אני באמת הייתי קצת מופתע מהתשובה, ואחרי זה חייבתי זו תשובה אמיתית. זאת אומרת, דברים מאוד מאוד פשוטים שאין צורך לקרוא לאנשים. עכשיו, נגיד, ספציפית, תבוא לשלח לחמך, זה באמת מוגזם לבקש כזה דבר, אבל כל אחד שישאל את רבו, אז יוכל מסמיקה לראות את הדברים לבד. לגבי כספי מעשר, גם כן. הרבנים, רבי אריה דביר למשל, אומר שאפשר להפריש 100% מכספי מעשר, זה נועד לחתונות של ילדים. אני, את הרבנים שאני שאלתי, אז גם כן אומרים כספי מעשר, והרב יוחנן בורגר, שהוא מות פה ברמות מירושלים, אומר, שאפשר להפריש מכספי מאפשר, ומכיוון שפה מדובר בחשבון נפרד, אז זה עוד יותר מה שנקרא מייחד את הדברים לילדים שלנו. הוא אומר לאלה שיש להם מה שנקרא, קשה להם קצת עם העניין, שבכל אופן הכסף שוכב ככה בשנים, אז הוא אומר שהם יגידו לשלושה אנשים וגם יכתבו על דף שהחשבון הזה מיועד עבור הילדים שלהם, ואז הם הופכים להיות גבאי של עניים, גבאי של עניים שדואג להרווחת העניים, אז זה דבר שהוא מבורך מאוד. יש רבנים שאומרים שאפשר לתת חצי במעשרות, יש רבנים שאומרים שאפשר לתת שליש במעשרות, אבל גם בעיניו זה שכל אחד ישר לתרבו.
אני מודה לך מאוד, הרב צבי סילבר. תודה רבה לך, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הפרויקט המיוחד הזה.
בהצלחה לכולנו.